רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
היום אנחנו נדבר על הניו דיל האמריקאי בקטע מרים מאוד.
למה, יש קטע מוריד?
יש אנשים שניסו לשקר ולהגיד שהיה קטע מוריד, סתם, יש קטעים קצת מורידים. בסוף אני אוריד קצת, אבל בעיקר זה יהיה הולך להיות מאוד מאוד מרים, לתת לנו המון תקווה איך דברים יכולים להיות, איך דברים פעם היו בארצות הברית, המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, איזה דברים מטורפים עשו שם, ומה זה אומר שאפשר לעשות פה.
דוקטור אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט.
שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של העונה השנייה של רדיקל, או איך שאנחנו קוראים לזה פה, רדיקוק. אני אלי קוק, והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הדברים שאני הכי אוהב לחפור עליהם, ומי שמכיר אותי קצת יודע שלא עובר 2-3 דקות, שאני לא מתחיל לדבר על הניו דיל האמריקאי, הפרויקט המטורף שהיה בזמן השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית בשנות ה-30, גם הציל את הדמוקרטיה האמריקאית, גם הציל את ארצות הברית מפשיזם, גם בנה עשורים של רווחה שוויונית וכלכלה פורחת בחברה האמריקאית. אז קדימה, הניו דיל האמריקאי.
Alright, let's do this.
טוב, אז בפרק הקודם דיברנו על טראמפ ואיך שהוא ניצח שוב בבחירות, ואחד הדברים שהדגשתי מאוד שם, זה איך שדונלד טראמפ והמפלגה הרפובליקאית הפכה להיות המפלגה של מעמד הפועלים. ואני דיברתי שם כמה שזה בעצם מהלך מטורף, ומי שלא מכיר מספיק את ההיסטוריה האמריקאית, אולי לא מבין איזה מהפכה זה. אז בעצם, אנחנו במאה ה-20, בארצות הברית, נכנסים לתקופה שבה המפלגה הדמוקרטית בשנות ה-30 הופכת להיות בעזרת מגוון של תוכניות שנקראות הניו דיל, זה הכותרת שנתנו לכל התוכניות האלה, הפכפת להיות המפלגה של המסכנים, של החלשים, של המאגרים, של מעמד הפועלים, גם מעמד הבינוני צריך להגיד וכולי, כולם מצביעים למפלגה הדמוקרטית. ולכן, ולא רק זה, הקואליציה הזאת, מה שנקרא קואליציית הניו דיל הזאת, תחזיק מעמד עשורים, ואפשר להגיד שהמפלגה הדמוקרטית תשלוט בפוליטיקה האמריקאית למשך עשורים אחרי זה, והפעמים היחידות שהרפובליקאים אולי איכשהו יקרו את השלטון, זה רק אם הם הופכים לעצמם לחיקוי של המפלגה הדמוקרטית ושל מה שנקרא הסדר הניו דיל בארצות הברית. ובסופו של דבר, שאנחנו מנסים להבין איך הגענו למצב של היום, שמדינם כמו דונלד טראמפ מנצח בבחירות, ואיך בעצם המפלגה הדמוקרטית נטשה את המעמד הפועלים שלה, אז לפני שנבין את זה, אנחנו צריכים להבין את הרגע שפה הם בנו את הקואליציה הזאת. ברגע שהמפלגה הדמוקרטית שמה במרכז את הסוגיות הכלכליות, והייתה קצת פופוליסטית, אולי אפילו קצת הרבה פופוליסטית, כפי שנראה, וידעה בעצם לבנות גם חברה אמריקאית וגם דמוקרטיה אמריקאית, שיכולה גם למנוע את הפשיזם וגם להפוך את ארצות הברית למדינה הכי עשירה בעולם. טוב, הניו דיל מבחינת שנים, אז אנחנו מדברים פה בעצם על הרגע שרוזוולט, FDR, Franklin Delano Roosevelt, נחזור אליו בהמשך, נבחר בבחירות באמריקה ב-1933, ופחות או יותר עד הכניסה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה ב-1941, אז מדובר בערך בעשור. כמובן, כמובן, שהניו דיל מגיע כתגובה לשפל הכלכלי הגדול, The Great Depression, המשבר הכי גדול בהיסטוריה של הקפיטליזם. ולכן, לפני שאנחנו הולכים בכלל לדבר על הניו דיל, אנחנו צריכים לדבר קצת על מה זה בעצם היה המשבר הזה, מה היה השפל הכלכלי הגדול. אנחנו עושה את זה פה על קצה המזלג, אנחנו נקדיש לזה אולי עוד פרקים בהמשך, כי זה באמת סיפור מטורף ונורא חשוב להבין אותו. חשוב להבין אותו גם לראות איך האמריקאים מתמודדים עם משברים בהמשך, למשל המשבר של 2008, שאני בטוח יעשה על זה מתישהו פרק. בקיצור, אנחנו עושה את זה פה בקצרה, אבל חייבים להגיד כמה דברים. אז קודם כל, אנחנו נמצאים בסוף שנות ה-20, 1929, אחרי עשור של צמיחה כלכלית, של אפשר להגיד פריחה כלכלית במובנים מסוימים, תדמיינו, אנחנו בתקופה של הג'אז והמכוניות והפורדיזם והייצור, ארצות הברית היא מדינה תעשייתית שמייצרת המון 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 דברים, אבל מצד שני, זה גם חברה מאוד לא שוויונית, יש פערים מאוד מאוד גדולים, ובעצם מה שמוביל למשבר קודם כל, של 1929, שזה השנה בעצם שהכלכלה האמריקאית קורסת, זה בעצם הבנקים מתחילים לעשות שטויות. איך הבנקים מתחילים לעשות שטויות? אז יש הרבה מאוד אנשים מאוד עשירים שיש להם הרבה כסף בבורסה, אוקיי? אז, בניגוד להיום, רק איזה 5% מהאנשים היו מושקעים בבורסה. רוב האנשים לא היה להם כסף בבורסה, אוקיי? ואז האנשים העשירים האלה אומרים, רגע, אם עוד אנשים ישקיעו את הכסף שלהם בבורסה, אז המניות, מחירי המניות יעלו, ואני אעשה עוד יותר כסף. ולכן אפשר להגיד שוול סטריט וההון האמריקאי ומערכת הבנקאות האמריקאית התחילה לדחוף לכל מיני אנשים לקנות מניות. מה הבעיה? שלא תמיד, בגלל הפערים הכלכליים, בגלל אי שוויון, בגלל שארצות הברית היא מדינה לא בדיוק שוויונית, הרבה פעמים התחילו לדחוף את המניות האלה לאנשים שאולי לא בדיוק יכלו לשלם את הכסף שהיה צריך בשביל לקנות את המניות האלה. איך זה עבד בעצם? הבנקים היו נותנים הלוואות לאנשים, ואז הייתם קונים זה מניות בבורסה, שהערבות היחידה על המניות האלה בבורסה, הערבות היחידה על ההלוואה הזאת, היו בעצם המניות עצמם. שהבנקים אמרו, בסדר, זה win-win. או שאני ארוויח ריבית כל הזמן מהבחור שקנה מניות, או, הכי גרוע, הוא לא מצליח להחזיר את ההלוואה, אין בעיה, אני אקח את המניה, ואז אני אמכור אותה, כי מניה זה דבר נזיל, וכמובן, ההנחה הבסיסית שהייתה מעל הכל בתקופה הזאת, זה שהמניות לא ירדו, מה, הבורסה רק עולה, מה פתאום שבורסה יכולה לרדת? ולכן בעצם, בתחילת שנות ה-20, אמצע שנות ה-20, סוף שנות ה-20, אנחנו מתחילים לראות המון המון בנקים, נותנים המון הלוואות לאנשים בשביל לקנות איתם מניות בבורסה האמריקאית. ובהתחלה, כמובן, כמו כל בועה טובה, זה נראה מדהים. מי שמכיר את הגרף של הדאו ג'ונס או ה-S&P 500, שזה המדדים שמודדים את המחירים של המניות בבורסה, אז היא עולה ועולה ועולה, וכמובן זה יוצר תופעת עדר, וזה יוצר תקופה שבה אנשים רואים, וואו, החבר הזה שלי לקח הלוואה, קנה מניות, המניה של General Electric, או של חברה אחרת, הכפילה את עצמה, למה שאני אהיה פרייר, למה שאני לא אעשה את זה, גם מי מגיע כל הטוב הזה? אז גם הם נכנסו לתחום הזה. זה התחום שלא היה פיקוח בכלל על הבנקים, לא היה פיקוח בכלל על הדבר הזה. זה התקופה של השיא של האידיאולוגיה של, אפשר להגיד, השוק החופשי, הלזה פר, מה שנקרא. השוק יודע הכי טוב, אנחנו לא צריכים כל מיני חנונים וכל מיני פחחים וכל מיני רגולטורים שיגידו לנו מה צריך לעשות. קיצור, עולה, 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 עד שאנחנו מגיעים לאוקטובר 1929, יום שלישי השחור, ואז הבועה מתנפצת, ותוך זמן מאוד קצר, הבורסה קורסת, היא מוחקת בערך את כל העליות שהיו לה לאורך כל העשור הזה. תמיד שואלים אותי, אלי, למה דווקא ביום הזה, ביום שלישי באוקטובר 1929, הבורסה קורסת? תשמעו, אתם אף פעם לא תמצאו תשובה מספקת לשאלה הזאת, כי בעצם ברגע שאנחנו עוברים לבורסה, אנחנו עוזבים את העולם של היצור, של המטריאליסטים, של החומרים, של הכלכלה, של העבודה, של הזיעה, ואנחנו נכנסים לעולם, כמו שכל כלכלה התנהגותי יכול להגיד לכם, לעולם הרבה יותר פסיכולוגי, לעולם שבו בעצם מה שקובע זה לא החיים עצמם והמוצרים עצמם, אלא מה אני חושב שהולך לקרות וכו'. ובעצם ברגע שאנשים מתחילים לראות קצת ירידות בבורסה, אני מניח שהירידות האלה מתחילות עם מה שנקרא ה-smart money. האנשים שהזכרתי קודם בהתחלה בוול סטריט, שתמיד היה להם כסף בבורסה, ונהנו לראות את העליות האלה מכל החבר'ה החדשים שהם הביאו, כל הדם הטרי שמכנסו לבורסה, הם מזהים, טוב, יאללה, אולי הגיע הזמן למכור, ואז הם מוכרים, ואז פתאום אנשים רואים, רגע, מחירות? הבורסה יכולה לרדת? זה גם אופציה? ואז הם נכנסים לפאניקה, ואז ככה ממש קראו לזה, פאניק. זו המילה שמשתמשים בה באנגלית, שמראה כמה שגם אז הבינו שמדובר בעיקר באירוע פסיכולוגי. ואז בעצם אנשים אומרים, טוב, אני גם חייב למכור, ואני גם חייב למכור, והבורסה קורסת וקורסת וקורסת. עכשיו תשמעו, בסופו של דבר, קריסה של בורסה, זה דבר שקורה לפעמים. למה הדבר הזה בעצם מביא למשבר הכלכלי הכי גדול בהיסטוריה של קפיטליזם? ואני רוצה להגיד לכם, חברים, המשבר של 1929 ושל שנות ה-30 לא מתקרב למשבר של 2008, או לא מתקרב למשברים אחרים. אנחנו מדברים פה על ירידה בתוצר הלאומי הגולמי, למשל, שזה בעצם כמות הדברים שחברה או כלכלה מייצרת, זה יורד באיזה 30%, זה דברים פסיכיים. ההבטלה היא יותר מ-25%. אנשים מאבדים 40% מההכנסות שלהם. מיליוני הומלסים מסתובבים בארצות הברית. כלומר, תכף נדבר על זה טיפה יותר, אבל באמת זה משבר חסר תקדים. איך דבר כזה קורה רק בגלל הבורסה? אז זהו, זה לא רק בגלל הבורסה. כי מה שקורה שהבורסה קורסת, שהשלב הבא זה שהבנקים קורסים. למה הבנקים קורסים? כי איך עובד בנק, אוקיי? בנק לוקח מאנשים פקדונות, ואז הוא לא משאיר את הכסף בכספת ומחכה שאנשים יקרו אותו, נכון? לא. בערך 90% מהכסף הזה הוא מוציא החוצה בהלוואות, כך הוא מרוויח את הכסף שלו. איזה כסף הוא הוציא בהלוואות? את ההלוואות האלה למניות שהזכרתי. ואז שהבורסה קורסת, מה בעצם קורה? הבנקים האלה מתחילים להתקשר לכל אנשים שיתנו להם את ההלוואות, אומרים, תחזירו לי את ההלוואה! והם אומרים, אני לא יכול, אין לי כסף. אז תחזירו לי את המניה, אין בעיה, קחו את המניה. רק שהמניה כבר לא שווה כמעט כלום, ובעצם הבנקים האלה מבינים שהם איבדו את הכסף הזה. עכשיו, בנקים בארצות הברית, כל המערכת הבנקאית, תדמיו כזה דג קטן, שנאכל על ידי דג קצת יותר גדול, שנאכל על ידי דג יותר גדול וכו'. כלומר, זה שרשרת כזאת. אז מה שבעצם קורה, זה שכאשר הבנקים הקטנים, או אפילו הבנקים הבינוניים, מתחילים להיות בלחץ, אז זה הכל עולה למעלה, כי הבנקים הענקים האלה, הם אלו שהלוו את הכסף לבנק הבינוני, שהלווה את הכסף לבנק הקטן, שבעצם נתן את ההלוואות למניות. ולכן, כולם עכשיו מרימים טלפונים מהבנק הכי גדול בוול סטריט, אומר, יאללה, תחזירו לי את כל ההלוואות, תחזירו לי את הכסף, כי אני גם להביתי לכם כסף וכולי, ואז הכל הכלכלה עושה רעש כזה. It's like a large sucking sound, והרעש הזה זה כל הכסף שיש בכלכלה נשאב למעלה, למעלה, לאנשים הכי עשירים, לבנקים הכי גדולים, ושם הוא נתקע. כי אנשים האלה בלחץ עכשיו, הם בהיסטריה, הם לא רוצים להזריק את הכסף הזה חזרה לכלכלה, וזה בעצם יוצר את השפל הכלכלי הגדול. למה יוצר את השפל הכלכלי הגדול? כי מה שקורה קודם כל, זה שנגיד אני, אתה יודע, מפעל, או איזה סופר, או איזה עסק, אוקיי? ואני כל הזמן חי מהלוואות קטנות, אוקיי? אני חייב את זה להחזיק את העסק. כבר אין לי אופציה, אוקיי? אני נכנס לבנק, והבנק אומר, סורי, אני לא יכול לתת לך הלוואה, אוקיי? ולכן, אולי אני סוגר את המפעל, אולי אני סוגר חלקית את המפעל, ואז מה קורה לאנשים שעבדו במפעל הזה? הם מובטלים, אוקיי? אז עכשיו יש לי מלא אנשים מובטלים ברחוב. אבל זה לא הדבר היחידי שקורה. בוא נדבר על הבנקים עצמם. הרבה מהבנקים האלו, אין להם את הכסף הזה. ואז מה שיש, זה ריצה לבנק, אוקיי? אנשים באים, ובעצם רצים לבנק להוציא את הכסף שלהם. עכשיו, פה אני לא מדבר בהכרח על אנשים שעשו שטויות עם הכסף, לקחו הלוואות להשקיע בבורסה. ממש לא. פה אני מדבר על אנשים שהיו ילדים טובים, הפקידו את הכסף שלהם בבנק, רצו לקבל איזה ריבית, והם רצים לבנק, ממש פיזית רצים בבנק, מגיעים, יש תור מאוד ארוך, יש תמונות באמת קוראות לב על הסיפור הזה, מגיע התור שלהם, באים להוציא את הכסף, אין כסף. למה? זהו. בעצם הוולט, הבנק יתרוקן, אין לו כסף, והם מאבדים את כל החסכונות שלהם. אבל זה גם לא הכל. ברגע שיש אנשים מובטלים, וברגע שהבנקים קורסים, אז מה שיש לנו גם, זה תופעה שהיום כמעט לא שומעים עליה בכלל, אז זו תופעה שנקראת דיפלציה, אוקיי? מה זה דיפלציה? זה ההפך מאינפלציה, אוקיי? אינפלציה זה שיש הרבה מאוד כסף, מדפיסים הרבה כסף, או מאיזושהי סיבה יש הרבה מאוד כסף, ואז המחירים עולים, אוקיי? כי כמות המוצרים נשאר אותו דבר, יש יותר כסף, ולכן המחירים עולים. דיפלציה זה בדיוק ההפך. זה בעצם מצב שהמחירים מתחילים לרדת. אבל מה זה לרדת? להתרסק, אוקיי? עכשיו, תוסיפו לסיפור הזה, לא רק מובטלים ולא רק אנשים שחסכו את הכסף ואיבדו הכל בבנק, תוסיפו לזה גם למשל את העיקרים בכל רחבי ארצות הברית. ובתקופה הזאת, בשנות ה-20, יש עדיין הרבה מאוד אמריקאים שהם עיקרים. והם עושים את כל הכסף שלהם ממה? מזה שהם צריכים למכור כותנה או חיטה או דברים כאלה. ועכשיו המחיר של החיטה והכותנה הוא הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה. רק לאנשים האלה יש משכנתאות, יש להם הלוואות וכולי. הם גם לא יכולים לקחת עוד הלוואה, דיברנו על זה, הריביות עולות, אין כסף. כשאין כסף אז כמות הכסף ירד, אז המחיר של הכסף עולה, כלומר הריביות עולות. ולכן הרבה מאוד מהחקלאים האלה מוכרים את החיטה שלהם, מוכרים את הכותנה שלהם, ולא מצליחים לסגור את המשכנתה שלהם, ואז יש פשוט גל של עיקולים, כלומר מיליוני אמריקאים בכל רחבי ארצות הברית, מאבדים את החוות שלהם, מאבדים את הבתים שלהם, מי שכאולי קרא פעם את הספר המפורסם, Grapes of Wrath, ענבי זעם, שם מתארים באמת את הסיפור הטרגי הזה, ובעצם אנחנו מגיעים ל-1930-31, כאשר המצב הכלכלי במצב נוראי, אבטלה מטורפת, חקלאים הומלסים, על הפנים, ועוד שנייה נראה מה הנשיא האמריקאי אז, הרברט הובר, לא עושה בשביל לתקן את המצב. טוב, אז לפני שנגיע לגיבור שלנו, פרנקלין דלאנו רוזוולט, ה-OG, אנחנו צריכים לדבר על הנשיא שלא הבין, לא הבין את המצב. פה אנחנו מדברים על הרברט הובר, שהוא באמת דמות קצת טרגית, אבל תכלס מגיע לו. הרברט הובר היה בחור מאוד מוכשר, הוא הגיע לנשיאות ממש באותה שנה, 1929 היה השנה הראשונה שלו, הוא היה מיליונר שעשה הרבה כסף בעולם הנפט, הוא גם היה בחור מאוד מוכשר מבחינת ניהול של לוגיסטיקה, הוא היה אחראי על כל האוכל בארצות הברית במלחמת העולם הראשונה, והוא רואה את הכלכלה האמריקאית קורסת. ומה הוא מחליט לעשות? כלום. למה הוא מחליט לעשות כלום, חברים? כי כמו שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים בתקופה שבה האידיאולוגיה הרווחת בקרב כלכלנים ובקרב פוליטיקאים ובקרב אליטות, זה היד הנעלמה, זה השוק החופשי, זה הלזה פר, השוק יתקן את עצמו. מה בעצם חשבו שיקרה? חשבו למשל שאם המחירים ירדו וירדו וירדו וירדו, באיזשהו שלב השכר של העובדים יהיה כל כך נמוך, שפתאום היזמים והבנקאים והקפיטליסטים, אנשים שמחזיקים את כל הכסף בעצם, יגידו, או, הנה הזדמנות עסקית, תראו איזה שכר עלוב אני יכול לשלם לו, ואז הם בעצם יזריקו את, את הכסף חזרה בכלכלה, הם ישקיעו את הכסף, הם יפתחו שוב את המסעדות, והם יבנו שוב מפעלים, והם יבנו שוב בתים, והם ייתנו שוב הלוואות למפעלים וכו'. זה היה בעצם ההיגיון הכלכלי של היד הנעלמה. והובר שלנו מחכה שנה, 1930, מחכה עוד שנה, מחכה עוד שנה, והמצב רק נהיה יותר ויותר ויותר גרוע. האבטלה רק עולה, הבורסה רק כועסת עוד, המחירים רק יורדים עוד, החקלאים רק נהיים יותר ויותר גרועים, מצב של גרוע וכו'. קיצור, הובר לא מצליח להוציא את ארצות הברית מהמשבר, בגלל שהוא ימין בשוק החופשי. ובעצם כאשר אנחנו מגיעים לבחירות הבאות ב-1932, שהבחירות האלה הובר רוצה להיבחר שוב, אז רוב הציבור האמריקאי בשלב הזה איבד לחלוטין את האמונה שלו בשוק החופשי. הוא רוצה New Deal, הוא רוצה רעיון חדש שבה המדינה מתערבת ועושה דברים בשביל להוציא את ארצות הברית מהמשבר הזה. לא היה תקופה בהיסטוריה שהאמריקאית כולה, לדעתי, שאנשים איבדו יותר אמונה, לא רק בשוק החופשי ולא רק ביד הנעלמה, אבל בכלל בקפיטליזם, כמו בתקופה הזו. ופה אני רוצה גם להגיד דבר אחרון לגבי התקופה הזאת, וזו תקופה שאנחנו יודעים מה השפל הכלכלי עשה בגרמניה. הוא הביא לעלייה של הנאצים. ופה אני חייב להגיד משהו, כי זה משהו שנורא מעצבן אותי. יש לי לפעמים נרטיב שאני רואה אותו בטוויטר ובכל מקומות אחרים, נרטיב ניו-ליברלי כזה, שהאינפלציה הביאה לנאצים. כלומר, זה דווקא השמאל שהדפיס יותר מדי כסף וכולי, זה בעצם... עכשיו, זה נכון שהיה אינפלציה בגרמניה. אבל חברים, האינפלציה בגרמניה, שאגב, לא הייתה בגלל שהשמאל היה נדיב, בגלל כל מיני דברים שקוראים מלחמת העולם הראשונה, הייתה באמצע שנות ה-20. מה שבסופו של דבר הביא לניצחון של היטלר בבחירות של 33, אותה שנה בדיוק שרוזוולט יעלה לשלטון, היה ההפך מאינפלציה, היה דיפלציה, היה צנע, היה בדיוק בגרמניה, כמו בארצות הברית, היו שם כל מיני הרברט הוברים האלה, שלא הבינו שהם בעצם צריכים להתערב בכלכלה, ובעצם השוק החופשי והקפיטליזם הוא זה שמביא לעלייה של היטלר ועלייה שבכלל של הפשיזם באירופה. עכשיו בואו נחזור לסיפור שלנו בארצות הברית. הובר הוא מהמפלגה הרפובליקאית, והנה מגיע בחור שהוא היה פעם מושל של ניו יורק, קוראים לו פרנקלין דלאנו רוזוולט, מגיע מהמשפחה הכי הכי עשירה בערך בארצות הברית, האליטות של האליטות של האליטות, אוקיי? השם הוא לנדי, אוקיי? מי שמכיר ניו אמסטרדם, לפני שהיה ניו יורק היה ניו אמסטרדם, כלומר הוא ממש מגיע מהאנשים הראשונים הראשונים, האליטות הראשונות שהגיעו לארצות הברית. אבל רוזוולט הוא גם פוליטיקאי מוכשר, והוא הבין את ההלך רוח בציבור, הוא הבין שאנשים כבר לא מאמינים בשוק החופשי, ורוצים שינוי אמיתי, רוצים באמת שינוי עמוק בכל היבט של החברה האמריקאית, והוא מתחיל לרוץ בקמפיין שנקרא The New Deal, והוא בעצם אומר, חברים, תצביעו לי, ואני הולך לאשכרה לעשות דברים, אני לא יכול לחכות שהמצב ישתפר, אני הולך לעשות דברים כדי שנוציא אותנו מהמשבר הזה. ולפני שאנחנו נכנסים למה שרוזוולט עושה בתור נשיא, וצריך להגיד שרוזוולט הוא הנשיא 4 פעמים בארצות הברית, הוא גם מנצח בבחירות 32, גם של 36, גם של 40 וגם של 44, אחרי זה הוא מת, ורק אחרי זה בעצם מעבירים חוק, ותודה לאל שיש את החוק הזה היום, שמותר להיבחר רק פעמיים לנשיאות, אבל לפני שנגיע לנודיל עצמו ומה רוזוולט עושה, אני חייב לעשות פינה, של, זה נשמע מבאס, זה נשמע משעמם, אני מבטיח לכם, אני אעשה את זה מעניין, פינה של...
ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית.
טוב, אז כמו שאמרתי, הובר הסתבך בגלל שהוא היה סחי שהאמין לשוק החופשי, ובגלל זה הוא מפסיד והופך להיות אחד הדוגמאות הכי סנועות בהיסטוריה האמריקאית. הנה לקח חשוב, חברים, אל תאמינו בשוק החופשי. אבל יש פה גם סיפור של מחשבה כלכלית מטורפת. ובזמן שרוזוולט נכנס לבית הלבן, ומנסה ממש ברמה היומיונית לתקן את המצב, אז יש כלכלן שיושב בבריטניה, קוראים לו ג'ון מיינרד קיינס, והוא בעצם מפתח תיאוריה כלכלית שמסבירה למה בעצם השוק החופשי נכשל? למה הובר טעה? למה בסוף לא יכולנו פשוט לחכות קצת, ובסוף הכסף של ההון יושקע שוב בתוך הכלכלה? ובעצם, קיינס כתב ספר ממש עבה, מאוד קשה לקרוא אותו, די מבאס, אבל אני אנסה לתמצת את הרעיונות שלו פה, באמת לשני רעיונות עיקריים. הרעיון הראשון של קיינס היה רעיון מאוד פשוט, שאומר שהקפיטליזם זה מערכת שמושתתת על רווחים, על תשואה בעתיד. כלומר, אתה צריך פחות או יותר לדעת מה הולך לקרות בעתיד, או לפחות להאמין שזה מה שיקרה בעתיד. בתקופות של חוסר ודאות קיצונית, העסק הזה לא עובד. אף אחד בארצות הברית, לא משנה כמה השכר של העובדים ירד, ולא משנה כמה שזה נראה כאילו שהשוק עכשיו זה שוק שמתאים להיכנס אליו, האמריקאים עשירים וההון האמריקאי והבנקים האמריקאים, בתקופה של שפל כלכלי כזה מטורף, חוסר ודאות כזה משוגע, שאף אחד לא יודע מה יקרה, פשוט אמרו, אני מעדיף לשבת על הכסף שלי, זה מסוכן, אוקיי? למשל, לקחת את הכסף שלך ולהשקיע אותו במכונה, אוקיי? מכונה זה דבר לא נזיל, אוקיי? מה זה אומר לא נזיל? זה אומר שאתה לא יכול, נגיד, אם זה לא מסתדר, אחרי זה ללכת פשוט ומחר למכור את המכונה הזאת בשוק. כי זה לא דבר שאפשר לעשות, אוקיי? אתה בונה את המכונה הזאת לא בשביל למכור אותה בשוק, אתה בונה אותה בשביל לייצר מלא מלא נעליים או משהו שאנשים יקנו. ולכן אנשים אמרו, לא, זה יהיה סכנה, אני לא רוצה להשקיע את הכסף שלי במכונות, כי אני רוצה בעצם את הכסף שלי נזיל, אוקיי? קיינס היה שם לזה, הוא אומר, מלכודת הנזילות, the liquidity trap, כלומר, אני רוצה להשאיר את הכסף שלי בכסף, אני לא רוצה להשקיע אותו. כלומר, קיינס בעצם אומר שבמשברים קשים מאוד, אי אפשר לסמוך על ההון, אי אפשר לסמוך על עיקרון הרווח. אנשים האלה לא הולכים להשקיע את הכסף שלהם בחזרה בכלכלה, ההפך, הולכים לשבת על הכסף שלהם. הם שעברו את כל הכסף, ועכשיו הם יושבים עליו. ובעצם מה שקיינס אומר, שיש רק ארגון אחד, יש רק גוף אחד, בעולם, בתקופות כאלה, ברגע כזה, שיכול להזריק כסף לתוך המערכת. והגוף הזה, זה כמובן המדינה. כי המדינה לא מחפשת רווחים, היא לא מחפשת תשואה, זה לא קפיטליסט. וקיינס אומר, מאיפה נביא את הכסף הזה? מאיפה בעצם אנחנו נזריק את הכסף הזה לכלכלה? ופה הוא אומר משהו שאז היה שנוי במחלוקת. לצערי, היום זה גם קצת שנוי במחלוקת, אבל פחות. וזה אומר, חברים, אין מה לעשות, בתקופות האלה צריך להיכנס לגירעון. מה זה אומר גירעון? פשוט להוציא הרבה יותר כסף ממה שאנחנו באותו רגע מכניסים במיסים, פשוט להדפיס כסף, להזריק אותו לכלכלה, רק ככה נניע את גלגלי הכלכלה. זה הדבר הראשון שקיינס אמר. דבר שני שקיינס אמר, זה נורא חשוב שאנחנו מזריקים את הכסף הזה לכלכלה, חשוב לאן הוא יגיע. ואסור שהוא יגיע למשל לעשירים, אוקיי? גם היום, למשל, בעידן הניאו-ליברלי, יש בזמן של שפל כלכלי, אומרים, בוא נוריד ריבית, בוא נזריק כסף לכלכלה. אבל אז, לאן הכסף מגיע בעיקר? לאנשים שיכולים לקחת הלוואות, שזה בעיקר מעמד בינוני, בינוני גבוה. קיינס אמר, לא, לא, לא. אני רוצה שהכסף יגיע לאנשים הכי עניים. אני רוצה שהכסף יגיע לאנשים הכי פשוטים, להכי חלשים וכו'. אבל פה צריך להבין משהו. קיינס הוא כלכלן, הוא אפילו היה קצת אליטיסט. קיינס לא אומר, אני צריך להביא את הכסף הזה לאנשים אלה כי הם מסכנים, הוא לא מדבר בקטע של מוסר וכו', למרות שברור שיש לו צדדים מוסריים. אלא, זה דבר מאוד פשוט. האנשים האלה, האנשים העניים, ברגע שתיתן להם את הכסף הזה, מה הם מיד יעשו עם הכסף? האם הם יושבו עליו, כמו עשירים? לא. הם מיד יקנו את זה משהו. למה? כי הם צריכים אוכל, הם צריכים לקנות דברים. כלומר, צריכה. כלומר, המסר של קיינס היה, שלא רק צריך שהמדינה תתערב ולהזריק כסף לכלכלה, אבל היא צריכה שהכסף הזה בסוף יעבור לאנשים הכי פשוטים, שלהם יהיה כסף בכיס, ואז הם יצרכו את הכסף הזה, יקנו דברים במכולת, ילכו לקולנוע, יקנו אולי איזה ריהיט וכו', וככה הכסף הזה ימשיך לנוע בכלכלה, ולא ייתקע, כמו שהוא נתקע קודם, אצל העשירים, שמה, מה הם כבר יעשו? יקנו עוד יחתה? לא, הם לא יקנו עוד יחתה, הם ישבו לכסף. כלומר, בסופו של דבר, המסר של קיין זה צריך להזריק את הכסף לכלכלה, אבל חשוב מאוד שהוא הגיע לאנשים הפשוטים ולא לבנקאים ואנשים אחרים. זה הרעיון של קיינס. עכשיו בואו נחזור להיסטוריה שלנו של הנודל ונראה איך רוזוולט בעצם לוקח את הרעיונות האלה והופך אותם למציאות מדינית בארצות הברית. טוב, אז בואו נחזור לרוזוולט, שמנצח באמת בבחירות של 32, הובר, מקפקף את הובר כמו כלום, כמעט לוקח כל מדינה, ועכשיו הגיע הזמן של המעשים, לא רק של הדיבורים. תשמעו, הקטע של הנודל של רוזוולט, בסופו של דבר, רוזוולט הוא לא איזה אידיאולוג גדול, זה לא שהוא ידע בדיוק מה הוא רוצה לעשות וכו', הוא בן אדם שניסו יד בהטייה, ניסה כל מיני דברים בהתחלה, חלק מהדברים שאני לא אדבר עליהם, אוקיי, כמו ה-NIRA, מי שרוצה לדבר על זה יכול אחרי זה לקרוא על זה, זה דברים שלא הצליחו, ובסוף זה לא היה טוב. אבל בסופו של דבר, לאט לאט, במיוחד ב-35, 36, אז באמת הוא מתחיל ככה למצוא את עצמו, והווייבים מתחילים לעבוד וכולי, אנחנו מתחילים לראות מגוון של תוכניות שהם בעצם מה שהיום אנחנו קוראים לו הנודיל האמריקאי. וואי, יש פה כל כך הרבה דברים שאני באמת הולך לדבר על קצה המזג, על כל מדיניות שזה, כי באמת יש מגוון מטורף של דברים, ואפשר לדבר על הנושא הזה עד אינסוף. אבל אני חושב שהמקום שאני חייב להתחיל, זה דווקא במדיניות מה שנקרא מוניטרית, אוקיי? שזו מילה מאוד משעממת לבעצם איך רוזוולט הולך להזריק הרבה כסף לתוך הכלכלה. ופה לרוזוולט היה בעיה, והיה בעיה להובר, והיה בעיה לכל האנשים בעולם אז. וזה בעיה שנקראת סטנדרט הזהב. עכשיו, אנחנו נדבר עוד הרבה על סטנדרט הזהב בפודקאסט הזה, יש לי המון חפירות על זה, על הפופוליסטים בארצות הברית מאה ה-19 ששנו את סטנדרט הזהב וכולי. פה אני רק אגיד שני משפטים. סטנדרט הזהב בעצם היה רעיון שאומר שכל שטר שמודפס על ידי בנק או המדינה, כתוב עליו ממש, אתה יכול להחזיר את השטר הזה לבנק ולקבל עבורו, נגיד, לא יודע מה, אלפית של אונקיית זהב. כלומר, הרעיון היה שכל כסף מגובה בזהב. למה הדבר הזה היה חשוב? למה הוא היה משמעותי? כי אז בעצם מה שקבע את היצע הכסף, מה שקבע את כמות הכסף בכלכלה, לא היה למשל דמוקרטיה, ולא היה שיקולים של מדיניות כלכלית, ולא היה חשיבה כלכלית, אלא כמה מהאבנים הנוצצות האלה הוצאנו מהאדמה בשנים האחרונות. כלומר, בעצם עשו לזה דפוליטיזציה. זה לא היה חלק מהסיפור הפוליטי פה. מי אהב נורא את הסטנדרט הזהב? כמובן, העשירים אהבו את סטנדרט הזהב. במיוחד הבנקאים אהבו את סטנדרט הזהב. למה בנקאים כל כך אוהבים את סטנדרט הזהב? כי מה זה בעצם בנקאי? בנקאי זה בן אדם שיש לו משהו שלאחרים אין. מה יש לו? כסף. ואז אם אתה רוצה את הכסף שלו, אתה צריך לשלם מחיר גבוה על הכסף הזה, שזה הריבית. וככה בעצם מרוויחים כסף בנקאים. וכאשר היה סטנדרט זהב, זה יצר בצורה מלאכותית כמות מאוד מאוד קטנה של כסף. כלומר, לא היה הרבה כסף, ואז הביקוש לכסף והמחיר של הכסף היה עלה, אוקיי? זה פשוט עניין של כלכלה, ואז היית צריך לשלם הרבה כסף בשביל זה, כלומר, ריביות גבוהות. ורוזוולט, הדבר הראשון שהוא מזהה, זה שאם הוא רוצה לשחרר את הרסן, אם הוא רוצה להיכנס לגירעון, אם הוא רוצה להדפיס הרבה כסף, אם הוא רוצה באמת, במקום את הרעש הזה שאמרתי, של כל הכסף נשאב, לעשות רעש, אפילו לא יודע לעשות את זה, רעש שמוציא את כל הכסף החוצה ומזריק אותו לכלכלה, הוא חייב לבטל את סטנדרט הזהב, והוא עושה את זה, הוא פשוט מבטל את סטנדרט הזהב. ובעצם מאותו רגע, ועד היום, ארצות הברית עוזבת את סטנדרט הזהב, יש איזה סיפור אחרי זה עם כלכלה בינלאומית, שנגיע לגשר זה בפודקאסט אחר, נדבר עליו, אבל בגדול, מאז ועד היום, אם תסתכלו על דולר אמריקאי, זה מה שנקרא fiat currency, זה לא כסף מגובה בשום מתכת, זה לא מגובה בכלום, ולכן היכולת להדפיס כסף, להוציא כסף, זה עכשיו יכולה לעבור הרבה יותר, לפחות בתקופה הזו, לספירה הפוליטית, לקונגרס, שהם יכולים להחליט מה היצע הכסף צריך להיות, ולא צריך לסמוך על כמות הזהב שיש באדמה. הדבר הזה הוא נורא חשוב, זה הדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים שרוזוולט עושה, שעל בסיס זה הוא יכול עכשיו להתחיל, יאללה, להוציא מזומנים. אז בואו נתחיל להוציא מזומנים. אז מה הדברים שרוזוולט עושה? אולי הדבר הכי חשוב, הכי רדיקלי בהרבה מובנים, הדבר שההון הכי שנה, וצריך להגיד, ההון שנה את רוזוולט, היה שהוא התחיל המון המון פרויקטים של עבודות יזומות. ההון הפרטי לא הולך להשקיע בכלכלה? אין בעיה. אני, המדינה, רוזוולט אומר, אנחנו נעסיק אנשים, ואנחנו נדאג שיבנו קשרים, ויסללו כבישים, וישתלו עצים, ובעצם במגוון של תוכניות בארצות הברית, הוא בעצם מעסיק מיליונים של אמריקאים, כמובן שהיו מובטלים, בעבודות ברחבי ארצות הברית, בכל מיני עבודות יזומות. אתם יכולים להסתכל על הגשר הזהב בסן פרנסיסקו, או אתם יכולים על קמפ דיוויד, איפה שעד היום מתארח הנשיא ארצות הברית בחופשה. זה הניו דיל אמריקאי. עשיתם פעם טיול באיזה פארק לאומי בארצות הברית? אני מבטיח לכם שהמסלול הזה נסלל על ידי מובטלים בזמן הניו דיל. ביקרתם באיזה עיר אמריקאית וראיתם פתאום איזה תיכון בסגנון ארט דקו מגניב, אולי איזה עירייה מדהימה, אולי איזה אפילו שדה תעופה או משהו כזה? המון 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 בניינים ציבוריים, עד היום, הם בניינים ציבוריים שנבנו בניו דיל האמריקאי. ברכות ציבוריות למשל היה עוד משהו. באמת זה היה מגוון מטורף.
הרדיקל.
אני מקליט את הפודקאסט הזה מבית רדיקל, שזה מקום ממש מגניב, מאוד מיוחד, בשוק הדגים ההיסטורי של תל אביב, ולהפכו את האולם הזה, זה כזה רטרו מגניב כזה, אתה תרגיש שאתה, או תרגישי שאת בשנות ה-60 וכולי, אבל יש פה באמת בערבים הרצאות מדהימות, אירועים, לפעמים זה מצחיק, לפעמים זה עצוב, לפעמים זה כיף, זה תמיד חשוב, זה תמיד פותח את הראש. גם אני הרבה פעמים מעביר הרצאות בבית רדיקל, אני מאוד ממליץ לבוא לפה, ופשוט תנסו, אתם לא תטעו, יש תוכנית באינטרנט, תמצאו עם מלא מלא הרצאות, אירועים, מרצים מגניבים, תבואו. אגב, לא רק בנייה, אוקיי? נגיד, אני אמן מובטל. כן, אני אמן, מה אני הולך לעשות? אז במקומות כמו העירייה בדטרויט, או אפילו פעם הייתי בשדה תעופה בטמפה, איזה מקום כזה, לכאורה מאפן, פתאום ראיתי מולי תמונה מדהימה, מיורל ענק כזה, משנות ה-30, ואמרתי, זה חייב להיות, והנה, הסתכלתי וצדקתי, פשוט לקחו אמנים מובטלים, ושילמו להם כסף לצייר ציורי קיר מדהימים ונקיים ברחבי ארצות הברית. או קחו מישהו כמוני, אוקיי, היסטוריון שהיה מובטל בשנות ה-30, עוד פרויקט מדהים שעשו, לקחו את האנשים האלה, שלחו אותם דרומה, לראיין נשים שחורות שהיו בחיים בזמן העבדות, שהיו בנות איזה 14 בזמן העבדות, העבדות הסתיימה ב-1865, אז היו כמה אנשים, בעיקר נשים שחורות שהיו בחיים אז, ופשוט ראיינו אותם, ועד היום היסטוריונים משתמשים בראיונות האלה, בשביל להבין מה היה בזמן העבדות, אוקיי? קצת כמו מה שספילברג ואחרים עושים היום עם הזיכרון של השואה, אז הנודל עשה את זה עם העבדות. כלומר, באמת מגוון של פרויקטים מטורפים. הדבר הזה שינה לחלוטין את ה... פוליטיקה אמריקאית והתפיסה של אמריקאים של מה זה מדינה. פתאום יש מדינה שלא רק לוקחת להם מיסים או יוצאת למלחמות, אלא דואגת להם. הדוגמה שאני הכי אוהב לתת, זה דוגמה של השחורים המובטלים באזור שיקגו. רוזוולט והניו דיל שולח אותם לשתול מיליארד עצים. אז בכלל הידעו כמה שזה דבר מדהים גם לסביבה, להתחממות הגלובלית. מיליארד עצים. ופה אני אגיד נקודה נורא חשובה לגבי הפוליטיקה, ההשלכות של הפוליטיקה של הדבר הזה, אוקיי? מי שלא יודע, אוקיי? אברהם לינקן, הנשיא ששחרר את הפאקינג עבדים, הקים את המפלגה הרפובליקאית, כן? שמעתם נכון, המפלגה של דונלד טראמפ היא המפלגה ששחררה את העבדים. ובעצם מ-1865, סיום מלחמת האזרחים, ועד שנות ה-30, כמעט כל השחורים בארצות הברית שיכלו להצביע, תזכרו, בדרום הרבה מהם לא יכולים, הצביעו למפלגה הרפובליקאית. איזו שאלה בכלל? זה המפלגה ששחררה אותנו מהעבדות, ברור שנצביע להם. המפלגה הדמוקרטית לעומת זאת? אוהו, המפלגה הדמוקרטית הייתה בבחינה היסטורית, המפלגה של בעלי העבדים, בחיים לא היו מצביעים להם. ואז מגיע שנות ה-30, השחורים בצפון רואים, הנה מישהו שרואה אותי, הנה מישהו שדואג לי, הנה מישהו שנותן לי משרה ושלא יכולתי לשתול עצים, ובעצם מהרגע הזה, ועד היום, השחורים התחילו להצביע למפלגה הדמוקרטית, והיום שאנחנו רואים 80-90% מהשחורים מציעים למפלגה הדמוקרטית, זה מתחיל שם בנודיל של רוזוולט, וההבנה שיש צד שרואה אותי ויש צד שלא. בקיצור, המון המון עבודות יזומות, זה חלק מפתח מהדולית, ומה שמדהים בעבודות היזומות האלה, שזה רק שזה נתנו לאנשים עבודה, זה גם השאיר את התשתית לפריחה הכלכלית של אמריקה, ארצות הברית של מחר. בין אם זה, וזה לא רק דברים פונקציונליים, זה גם טיולים בטבע, וזה נוף יפה, וזה, אני לא יודע, סתם דוגמה, אוקיי? תבקרו פעם, זה טיפ, the Griffith Observatory בלוס אנג'לס, אוקיי? צילמו שם את הסצנה הכי מפורסמת של La La Land, אם אתם זוכרים את הסרט הזה, אוקיי? זה כל כולו פרויקט של הנודיל, פשוט לקחו הר בלוס אנג'לס, ובנו שם תצפית כוכבים מטריפה, זה סגנון מדהים, באמת, תלכו לשם, תקחו איזה יין קר, מתואם מדהים, נוף של כל לוס אנג'לס, זה מסוג הדברים שלא בונים היום יותר. בגלל שהכל היום צריך להיות רווח, צריך להיות כסף, אז הכל קניונים והכל דברים, WeWork, כל החרה הזה, פעם, וגם בסוגל הנודיל, זה לא רק עניין של יעילות כלכלית, זה גם אסתטיקה, וזה גם תרבות, וזה הרבה מעבר לזה, וזה כל עשה העבודות היזומות של רוזוולט.
אין שום סיכוי שדבר כזה יקרה היום, מה?
אתה צודק. מיינדסט צריך להשתנות בצורה קיצונית. אתה לא תראה את זה בשנים הקרובות. ולצערי הרב, יכול להיות, כמו עם הנודיל, נצטרך שפל כלכלי כדי להגיע לזה, אני מאוד מקווה שלא, אבל התחושה שלי אומרת שכן. אבל בסופו של דבר אתה צודק, כלומר, הפער היום, ופה צריך להגיד, יש נטייה, אתה יודע, להשים את הביביסטים בהכל, וזה, ומירי רגב, וזה, וחלק מהבעיה זה באמת השחיתות הנוראית שיש בממשלה היום בישראל, שלא מאפשר לאנשים לדמיין שהממשלה יכולה לעשות דברים טובים, כי הנה, מראה לי, נחשיק את הכסף הזה פה, והכל ילך לשימון אמסלם ולכל ה... דודי אמסלם, לא שימון אמסלם, שימון אמסלם הוא אחלה. דודי אמסלם. בקיצור, אבל זה לא רק זה, זה גם נערי האוצר, וזה הייטקיסטים, וזה כאילו כל המחשבה הכלכלית היום, שכאילו חושבת שהמדינה זה רק, אתה יודע, מדינת רווחה, שרק יוכל לעזור למסכנים, אבל בעצם כל הצמיחה, וכל העשייה, וכל הייצור, וכל הפריחה, זה רק יכול להגיע מהסקטור הפרטי. לא ייתכן שהמדינה יוכל לעשות דברים כאלה. וזה פשוט בולשיט. ואגב, הסינים כל הזמן מלמדים אותנו שזה בולשיט. אבל זה בולשיט שרץ מאוד 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 חזק, במיוחד בישראל, במיוחד עכשיו. אז מצד אחד זה מבאס, כי הימין הפופוליסטי כל הזמן מוכיח לנו שכרגע מדינה היא לא הפתרון אלא הבעיה, שמה לעשות, זה נכון. מצד שני, קשה לאנשים, לא אקרא להם שמאלנים, כי הם לא, אבל הליברלים, גם הם, לא מצליחים לדמיין מציאות אחרת, לא רוצים לדמיין מציאות אחרת. מבחינתם, הפתרון לבעיות של מירי רגב ודודי אמסלם וביבי וזה, זה רק להפריט, 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 להפריט. ולכן ישראל היום היא אולי המדינה הכי ניו-ליברלית בעולם. והניו דיל הוא מאוד רחוק מדי. טוב, חזרה לניו דיל, חברים. תשמעו, בסופו של דבר, אני עושה עוול, עוול לכל התוכניות של רוזוולט. אני אזכיר עכשיו בצורה יותר מהירה עוד דברים שהניו דיל עשה. אז קודם כל, חברים, זה לא רק עניין של להדפיס כסף. זה לא באמת יעבוד. בסופו של דבר, אתה צריך גם לקחת כסף מהעשירים ולהעביר אותו לעניים. וכמו, שוב, אני חוזר עם הרעיון של קיינס. הרעיון פה הוא לא עניין של צדק חברתי או וכולי. לא, ממש לא. יש פה היגיון כלכלי של יעילות. שהעשירים יושבים על הכסף, העניים מוציאים את הכסף, אז הרבה יותר יעיל מבחינתי למסות את העשירים ולהעביר את הכסף לעניים, כי קיינס בעצם, וזה ההיגיון גם של רוזוולט, הבין שגלגלי הצמיחה הם קודם כל צריכה, וקודם כל שאנשים יהיה להם מספיק כסף בכיס לקנות את כל המוצרים שהקפיטליזם מייצר. חברים, אם אתם נהיו ליברליים, או אם אתם סופר ימנים, אני מציע לכם עכשיו טריגר וורנינג, אוקיי? זה הולך להיות רגיש, אתם הולכים, אז אני רוצה להזהיר אתכם, אוקיי? חברים, אני הולך להגיד לכם מה היה המדרגת מס הכי גבוהה בארצות הברית. אז לפני הניו דיל, זה היה 25%. אחרי זה, זה עלה ל-63%. אני רק אגיד פה, זה בעיקר מיליונרים שמשלמים, זה בעיקר. זה אנשים שמרוויחים היום, לדעתי זה היה סדר גודל שזה 10 מיליון דולר, אוקיי? התפסו אותי בלימות במספר, אבל משהו כזה, על כל דולר מעבר ל-10 מיליון, זה אחוז מס שהם בעצם משלמים, אוקיי? אז זה היה 25% בעידן ה-old deal, בעידן של הובר. אחרי זה 63%, אחרי זה הוא מעלה את זה ל-79%, אחרי זה פורצת מלחמת העולם השנייה וצריך עוד, אז הוא מעלה את זה לחכו, טריגר וורנינג, באמת תסגרו את האוזניים אם אתם ניו-ליברלים. 94% מס, המס הכי פרוגרסיבי בהיסטוריה. עכשיו צריך להגיד שרוב האנשים המיליארדרים לא שילמו בסוף 94% מס, היו להם כל מיני דרכים לעקוף, אבל הם שילמו הרבה מאוד מיסים. וכמובן, האנשים העשירים הזה מאוד להבו שרוזוולט עושה את זה. ורוזוולט עצמו, תזכרו, בא ממשפחה סופר עשירה, והם קראו לו a traitor to his class, בוגד מעמדי. אבל רוזוולט ידע, מה שאני כל הזמן מנסה להגיד לכם, שפופוליזם שמאלני הוא לא רק טוב לכלכלה, הוא גם טוב לפוליטיקה, ואתם תנצחו עם פופוליזם שמאלני. ורגע לפני המרוץ של 1936, הוא מנסה להיבחר שוב לבחירות בארצות הברית, ואז כל ההון וכל הכסף וכל הקפיטליסטים מנסים ככה להציג אותו כקומוניסט מסוכן וכולי. שימו לב, זה הנאום, אחד הכי מפורסמים של רוזוולט, זה מה שהוא אומר. Government by organized money is just as dangerous as government by organized mob. Never before in all our history have these forces been so united against one candidate as they stand today. They are unanimous in their hate for me, and I welcome their hatred. מה בעצם רוזוולט אומר היום? הוא אומר, האנשים האלה שונאים אותי בגלל שאני מפרק את המונופול שיש להם על הכסף, על ההון שלטון, על השליטה במדינה וכו'. ואתם יודעים מה? אני מברך על השנאה שלהם. I welcome their hatred. כי אם ההון שונא אותי, אם העשירים שונאים אותי, אם המיליארדרים שונאים אותי, סימן שאני עושה משהו טוב. זה, חברים, אולי הגדרה של מה זה פופוליזם שמאלני. זה ברני סנדרס באופוזיציה, שאף פעם לא מגיע לשלטון, אלא ברני סנדרס שהוא הנשיא של ארצות הברית והאיש הכי חזק בעולם. ורוזוולט ידע להשתמש בזה, ואם תסתכלו בתוצאות של בחירות 36, אז אתם יכולים לראות שהציבור האמריקאי זרה מאוד עם רוזוולט. וחוץ מהעשירים, כמעט כולם מצביעים לו, הוא לוקח כמעט כל מדינה בבחירות האלה וכו'. עוד דבר שרוזוולט ידע לעשות, ובכלל הניו דיל ידע לעשות, זה להבין שהכוח צריך לבוא מלמטה ולא רק מלמעלה. זה לא רק רוזוולט עושה מלמעלה, אוקיי? ומה אחד החוקים הכי חשובים שרוזוולט מעביר, זה הוואגנר אקט של 1935, שזה חוק שבפועל מאפשר לעובדים אמריקאים להתאגד. לפני זה, ולא ניכנס פה לכל הפרטים, אבל חוקי העבודה בארצות הברית, אגב, עדיין הם גרועים ביחס לאירופה ומדינות סוציאל דמוקרטיות. אבל לפני רוזוולט, לפני הניו דיל, כמעט היה בלתי אפשרי להתאגד בארצות הברית, ואם התאגדת, אז רוב הסיכויים שהצבא האמריקאי יבוא עם רובים בסוף ויירה בך. ופה הוא מעביר חוק שבעצם מחזק את היכולת של איגודי עובדים להתאגד, ועכשיו, הגיע התור לא של רוזוולט ולא של העוזרים של רוזוולט, אלא של הציבור האמריקאי מלמטה, ופה היו הרבה מאוד יהודים, והרבה מאוד שמאלנים, והרבה מאוד קומוניסטים, כן? והרבה מאוד קומוניסטים שפשוט עברו מפעל, מפעל בארצות הברית, יצאו לשביתות, היה את השביתה המפורסמת בפלינט מישיגן ב-1936, sit down strike, שבמפעל הכי גדול של ג'נרל מוטורס, שיצרן הרכב הכי גדול בארצות הברית, שפשוט אמרו, זהו, עד שלא נקבל העלאת שכר, אנחנו מתיישבים, ואנחנו לא הולכים לעבוד, והם זכו בעלות שכר מעולות וחזקות וגבוהות בתקופה הזה, ויצרו בעצם את הבסיס של מעמד פועלים חזק, שימשיך בעצם עד שרייגן יפרק הכל בשנות ה-80. כלומר, 50 שנה כמעט העסק הזה יחזיק מעמד, עוד נדבר על זה בהמשך, על ההשלכות של כל הדברים האלה, אבל חשוב לי נורא להגיד, הניודיל זה לא רק איזה משהו מלמעלה, שכמה שאני מת על רוזוולט וכמה שהוא היה פופוליסט, זה גם זה שזה בא מלמטה, זה בא מתנועה. וצריך להגיד שהתנועה הזאת, קראו לזה The Popular Front. למה? כי זה לא רק היה רדיקלים ואנרכיסטים וקומוניסטים. הרבה פעמים מה שקרה זה שבתוך המפעלים האלה, רוב העובדים לא היו שמאלנים. הם היו אנשים שפשוט רצו משכורת יותר גבוהה, והם לא היו אידיאולוגים גבוהים. אבל מה? הם זיהו שעדיף להם ללכת עם השמאלנים האלה, מאשר עם אנשים אחרים. עוד דבר שאנחנו רואים בפופולר פרונט הזה, שגם הליברלים האמריקאים, גם מעמד הבינוני, לפעמים אפילו מעמד הבינוני הגבוה, אמר, אוקיי, החברה האלה, הם מבינים עניין, וחברו לשמאל, ויצרו קואליציות של שמאל והליברליזם, שהחזיקו את המפלדה הדמוקרטית למשך עשורים. ובעצם אפשר לראות את זה כקואליציה של מעמד הבינוני, עם מעמד הפועלים נגד ההון. והיום הייתי אומר לכם שזה היה יפה, הפך, היום המפלגה הדמוקרטית זה המפלגה, זה מעמד הבינוני עם ההון, ושכחו את מעמד הפועלים. דיברנו על זה בפרק הקודם. אז גם פה אנחנו רואים שינוי פוליטי מטורף. עוד דבר שרוזוולט עשה, וזה נורא חשוב, זה שהוא ידע כל הזמן להנגיש את הרעיונות האלה לציבור האמריקאי. אוקיי? אז הטכנולוגיה החדשה הייתה הרדיו, הוא היה עושה את ה-fireside chats, אגב, טוב שזה היה הרדיו, כי רוזוולט הסתיר את העובדה שהוא בעצם היה נכה בכיסא גלגלים, לא סיפר לאף אחד, והוא פשוט היה בתוכניות רדיו האלה, פונה לציבור האמריקאי, ואומר להם, תקשיבו, בכל מרגיע כזה ברטוני, זה הדברים שאני הולך לעשות עוד שבועיים, זה התוכניות שלי, ככה אני הולך להסדיר את עניין של הכסף, זה סטנדרט הזהב, בגלל זה זה גרוע, הנה העבודות שאני הולך לעשות לכם, זה הסיבה למה איגודי עובדים זה דבר חשוב. פשוט מסביר להם בכל רגוע ושקול, מה הוא הולך לעשות, ולמה הוא הולך לעשות את זה, וזה יצר חיבור רגשי. בין העם האמריקאי לבין הנשיא שלא היה קודם.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
תדעו לכם, כל הקטע של נשיא אמריקאי שהוא כזה, המרכז של כל הפוליטיקה האמריקאית, זה לא היה ככה לפני רוזוולט. נכון, היו כמה נשיאים, ג'ורג' וושינגטון, אברהם לינקולן, שהיו נשיאים חשובים. אבל רוב הנשיאים בהיסטוריה של ארצות הברית, אז רוזוולט, היו אנשים אפורים שישבו ככה בסוף העולם בוושינגטון די-סי, ורוב האנשים לא עניין אותם בכלל מה הם עושים. הפוליטיקה הייתה הרבה יותר מקומית, של ראש העיר, ושל העירייה, ושל המחוז שלך וכולי. הוא שינה את זה לחלוטין. דבר אחרון שאני אגיד על רוזוולט, כי אפשר עוד להגיד כל כך הרבה דברים, גם שינה את הליברליזם עצמו. הוא לקח את המילה ליברליזם ושינה את המשמעות שלה, אוקיי? יש לו את הנאום המפורסם של ארבע חירויות, The Four Freedoms. והוא דיבר שם קודם כל על Freedom of Speech ו-Freedom of Worship. שלראשו להיות, זה הליברליזם הקלאסי. כלומר, הזכות של כל בן אדם להגיד מה שהוא רוצה, הזכות של כל אדם להתפלל למי שרוצה, שאף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות. כלומר, זה הליברליזם הקלאסי, שהוא חשוב נורא. בואו, אנחנו נמצאים היום באיום אוטוריטרי בכל העולם, ולפעמים בשמאל אנחנו מזלזלים בערכים הליברליים הנורא חשובים האלה, והם בסיס של כל חברה דמוקרטית. אבל אז הוא הוסיף עוד שני חירויות, שאותם אתם לא כל כך שומעים היום מליברלים. The freedom from want and the freedom from fear. החופש מעוני, החופש מזה שאין לך מספיק אוכל, או אין לך בית, או אין לך ביטוח בריאות, כלומר, בעצם, וזה ההפך מהליברטריאנים, רוזוולט אומר, אתם לעולם לא תהיו חופשיים, עזבו שוויון, אתם לעולם לא תהיו חופשיים, אם אתם תהיו עניים, אם לא תצליחו לסגור את החודש, אם אתם לא, אם אין לכם ביטוח בריאות, אם אין מדינת רווחה, אין חופש, אוקיי? ודבר אחרון, זה מה שהוא דיבר עליו הרבה, וזה החלק הפסיכולוגי. בעצם רוזוולט הבין שהשפל הכלכלי הגדול היה קודם כל טרגדיה פסיכולוגית. אנשים לא נרדמו בלילה, הם לא ידעו איך הם יגמרו את החודש, מה אני אעשה, איך אני אכיל את הילדים שלי, איך אני אלך לעבודה. והוא הבין שמה שאנשים צריכים is the freedom from fear, החופש מפחד. כלומר, החופש שיהיה מישהו שמגן עליי, מישהו שאני הולך לישון בלילה ואומר, יהיה בסדר. אוקיי? גם אם אני אעבד את העבודה שלי, יהיה לי ביטוח אבטלה. אגב, לא הזכרתי את זה, כי היא עושה כל כך הרבה דברים. רוזוולט גם הקים את הביטוח הלאומי, וכל הבסיס של מדינת הרווחה, רעיון שאם אני חולה, או אם פתאום אני נופל, ואני נפצע, אוקיי? אז אני לא פשוט נהיה אני, אוקיי? לא. אני אקבל קצבה מהמדינה. זה הביטוח הלאומי, וזה ה-freedom from fear, וזה רעיון שגם רוזוולט מקים בשנים האלו. כלומר, החופש להירדם בלילה בלי לחשוב מאיפה יבוא הארוחה הבאה, מאיפה יבוא השקל הבא, מאיפה יבוא זה שלא יעיף אותי מהדירה, שאני יכול, שיהיה לי ביטחון תעסוקתי, שאני יכול להסתכל קדימה, להגיד, זה הולך להיות החיים שלי ל-20-30 שנים הקרובות. אני חושב שזה משהו שהיום, נכון, ישראל בהרבה מובנים היא מדינה שעבור חלק מהאנשים היא מדינה עשירה, אבל אפילו עשירים, אני מרגיש שאני פוגש אותם, הרבה מהם חיים מחרדה, כל הזמן. לא יודעים מתי יפטרו אותם מהתפקיד בהייטק, לא יודעו איך הם, אחרי זה, איך הם ישלמו את המשכנתא אז, ואיך הם זה. ובעצם, רוזוולט אמר, אנחנו צריכים חופש גם מהדאגות האלה, וגם מהפחדים האלה. הייתי יכול לחפור עוד המון על הניו דיל האמריקאי, אנחנו עוד נחזור לנושא הזה. הסיבה שאני רציתי לעשות את הפרק הזה עכשיו, היא כאשר אני מדבר על ארצות הברית, כאשר אני מדבר על פוליטיקה אמריקאית, ובכלל, כאשר אני מדבר על ישראל, בתור מישהו שבא מהשמאל האמריקאי, זה אחד הדברים שהוא הבסיס, כלומר, קשה לי לדבר איתכם, אם אתם לא יודעים מה זה הניו דיל, ולכן היה לי נורא נורא חשוב לעשות את הפרק הזה, בקטע המרים, בקטע לתת לאנשים את התחושה ש... אפשר לשנות את המציאות שנען בה אנחנו חיים, שהשקרים שאתם שומעים מכלכלנים או מנערי אוצר או אנשים אחרים, הם בדיוק כאלה, זה שקרים, זה לא נכון, זה לא נכון מבחינת תיאוריות כלכליות, וזה לא נכון גם מבחינה מוסרי, וזה לא נכון מבחינה אידיאולוגי, וזה גם לא נכון מבחינה פוליטית. כלומר, גם אם אתה בן אדם הכי, הכי ציניקן שיש, עדיין כדאי לכם להקשיב לי ולרוזוולט, אם אתם רוצים לחזור לשלטון, ושהשמאל יחזור, לשלטון. יש גם צדדים מכוערים לניו דיל, שלא הספקתי לדבר עליהם פה, שזה חשוב. חלק מהקואליציה של רוזוולט בשנות ה-30 היו גם המדינות הדרומיות, ולכן בחלקים מהדברים שהוא עשה, הוא לא יכל לתת את מה שהוא נתן ללבנים, לתת לשחורים. זה קשור להמון דברים שקשורים לפערים שאחרי זה יצמחו. אנחנו נקדיש לזה פרק שלם, זה חשוב מדי להגיד פה באיזה מילה, כי אני לא רוצה בסוף שזה לא רומנטי לגמרי, אוקיי? יש פה מגבלות פוליטיות, ובסופו של דבר אולי הבעיה הכי גדולה עם הניו דיל, שכמובן בעיה קטנה לעומת כל הטוב שהוא עשה, זה שהוא לא הצליח לעזור לשחורים, כמו שהוא עזר ללבנים. ומשפט אחרון, אני חייב להגיד, לסיים בזה, התחלתי עם זה, אני חייב לסיים עם זה. חברים, הסיפור הזה הוא לא רק סיפור כלכלי, אוקיי? יש תמונה מפורסמת מ-1936, שאתה רואה אצטדיון מפוצץ בנאצים, מפוצץ בצלבי קרס. התמונה הזאת, חברים, היא לא מברלין, והיא לא מגרמניה, היא ממדיסון סקוויר גארדן, מי שמכיר איפה שהיום הניקס משחקים כדורסל, ועל זה היה בעצם הפגנת תמיכה בפשיזם ובנאציזם בארצות הברית, כי כאשר יש שפל כלכלי גדול, וכאשר יש משבר במוסדות, וכאשר אנשים מאבדים אמונה, הרבה פעמים הם לא תמיד הולכים לשמאל, לפעמים הם הולכים ימינה, ולימין הקיצוני, ולפשיזם ולנאציזם וכו'. ובסופו של דבר, אני לא רוצה לחשוב מה היה בארצות הברית לולי רוזוולט. יש ספר שלם, פיליפ רות, The Plot Against America, יש גם מיני סדרה, הקנוניה נגד אמריקה, שהוא יספר לכם בדיוק מה קורה בארצות הברית אם לא היה את הניו דיל של רוזוולט. ומה שיש זה פשיזם. ולכן צריך להגיד שהניו דיל האמריקאי לא רק הציל את הדמוקרטיה האמריקאית, אולי ואת הכלכלה האמריקאית, הוא הציל גם את החברה האמריקאית. זהו, הגענו לסוף.
I can assure you, my friends, the success of our whole national program depends, of course, on the cooperation of the public.
עד כאן רדי קוק. תודה רבה, אני אלי קוק, ותודה לבית רדיקל, ותודה ענקית לדור קומץ, שגם מפיק, גם עורך, וגם שואלת שאלות מעולות ששמעתם באמצע הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה לפרק פחות מרים ויותר עצבני.
בדרך כלל אני יודע שאנשים במונולוג קשה להם להכניס מלל, אם לך זה קל?
כפי שאתה רואה, זה לא הבעיה שלי. הבעיה שלי כל הזמן שעובר לי מראש, זה מה להוציא, לא מה להכניס.
רדיקל, בית לשם שינוי.
טוב מדי, אבל יותר קשואלי.
אוקיי, רדיקל, בית לשם שינוי.